אנחנו נחזור לחמשת המעשים המיידיים ונדרג אותם עכשיו בדירוג של החומרה שלהם. מה הדירוג של החומרה שלהם? אז אמרנו שהחמור ביותר זה הפגיעה בשלמות של הסנגה, וכאמור העצה היא אפילו לא לחשוב על זה. ואולי באותו הקשר אני אגיד שהסנגה מייצגת את הדרמקאיה. בעצם הסנגה היא הדרמקאיה, היא הגוף המנטלי של הבודה. ופיצול של הסנגה מייצג פגיעה בדרמקאיה, ובסופו של דבר מהווה עבורנו מכשול גדול להגיע להארה. אם אנחנו מעורבים באיזושהי צורה בפיצול של סנגה ולא טרחנו ליישר את האדורים ולהשלים בין המתקוטטים, אנחנו יוצרים לעצמנו מכשול גדול להגיע להארה בכך שפגענו בדרמקאיה. אני אספר לכם סיפור על המסופה של עולם המאוד גדול, שהוא המורה הרוחני של FTMT. למסופה היו בעיות בריאות קשות, ואנשים שאוהבים אותו ודואגים לשלומו, חיפשו מה הם יכולים לעשות כדי לעזור לו. בזמנו הם גם באו להתייעץ עם ישו מייקל, והוא אמר להם, הדבר הכי חשוב, להשלים בין הניצים בתוך המרכזים שלכם. למנוע פיצולים, למנוע מריבות בתוך המרכזים שלכם. זה מה שתוגע בבריאות של המורה. יש מעל 100 מרכזים בכל העולם של FTMT, כל מרכז מנוהל על ידי שני אנשים, והוא תמיד ממנה ויוצא ככה ששני האנשים האלה זה בדיוק האנשים שהכי לא מסתדרים אחד עם השני, והם אלה שצריכים לנהל את המרכז ביחד. בגלל מחויבות לדרמה, בגלל שהם יצרו מחויבות למורה הזה, הם מעמידים את עצמם במצב שבו הם צריכים להתעמת עם אותם המצבים שבהם הכי קשה להם. המחויבות והקשר שלהם עם הלמה מעמידים אותם בפני הבעיות הכי מיידיות בחיים שלהם, בדרך שלהם להערה. וזה מאוד יפה, אנשים אלה מתגברים ויוצרים את השלמות מתוך הקרעים. אמרנו שאנחנו מדרגים אותם בסדר החומרה, אמרנו שהמעשה השני בחומרתו זה הניסיון לפגוע בבודה. השלישי בחומרתו זה ניסיון להרוג ארהת, אדם שהגיע לנרוונה, והרביעי וחמישי זה הרגש של ההורים. זה מבחינת החומרה שלהם. התירוץ הבא שנעבור עליו זה מעשים שהם לא מיידיים, אבל הם קרובים להם. זאת אומרת, אלו שהם קרובים למעשים המיידיים. אז אם דיברנו על מעשה מיידי של הרגש, של הורים ושל ארהת, מעשה שהוא קרוב למיידי, זה למשל ליהנות את האמא שהיא גם ארהת. אם יש למישהו אמא שהיא גם ארהת והוא גם מרנס אותה, אז זה מעשה שהוא קרוב מאוד למיידי, למשל. מעשה קרוב מאוד למיידי זה לפגוע במישהו שאולי עדיין לא ארהת, אבל הוא בודיסטווה מאוד מתקדם. מה שנקרא בודיסטווה עם ודאות, מישהו שוודאי להגיע להארה, וזה מישהו שיש לו רק עוד 100 עידנים להגיע להארה. מה זה עידן בבודיזם? עידן זה משהו כמו 10 בחזקת 60 שנה, מתואר בעבידה מקרו שמה זה בדיוק, ומישהו פעם עשה חשבון ויצא משהו כזה. באחד הפרקים של העבידה מקרושה, איפה שמתוארת ההיסטוריה של העולם, מתואר כשמתחיל עולם, אז בהתחלה אנשים הם מאוד טהורים, וכמעט שאין להם מחשבות רעות או מעשים רעים, כמעט כלום, והם חיים חיים מאוד מענגים, ומין בגן עדן, די קרוב למה שיש לנו בספר בראשית. חיים חיים מאוד ארוכים ומאוד טהורים, מתחילים משהו כמו 80,000 שנה. לאט לאט מתחילות להתגנב מחשבות של זדון לליבם, לאט לאט הם הולכים ומתדרדרים מבחינה רוחנית, ומשך החיים הולך ומתקצר, ואיכות החיים הולכת ומתקלקלת. וזה בדרך אגב יש הדין בתנך, מתושל החיי הרבה שנים וכך הלאה. משך החיים הולך ומתקצר, ואם אנחנו היום עם אורח חיים ממוצע של נגיד 70-80 שנה, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איפה אנחנו על הסקאלה, אם התחלנו מ-80,000 שנה. אנחנו כבר די מנוונים מבחינה רוחנית. היכולת הרוחנית שלנו להגיע להארה היא די מנוונת. אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד כדי להגיע להארה. וזה ילך ויהיה יותר גרוע. לפי עבידה מקושה, בשיאו התחתון של התהליך, אנשים חיים 10 שנים. והם חיים בסבל רב. ועד הגיע הרגע שהם מגיעים לקצה החבל ורואים שאי אפשר להמשיך כך. אני חושבת ש-60 כאלה זה קל פשוט. ואז על הבודה אומרים שלקח לו משהו כמו 220 או 230 כאלה כדי להגיע להארה. אז מרגע שפיתח בודיצ'יטה, מרגע שהפך לבודיסטווה, לקח לו 230 כאלה. אז כשנשאר לבודיסטווה רק 100, אז הוא כבר עשה כמעט שני שני הדרך, אז הוא כבר בודיסטווה עם ודאות, אז תקיעה בכזה היא חמורה ביותר. מעשה אחר שהוא כמעט מיידי זה להרוג את אחד משיבת התלמידים הבכירים של הבודה. מעשה אחר שהוא כמעט מיידי זה לגנור רכוש של הסנגה. לקחת משהו ששייך למרכז דרמה למשל. עבירה חמורה ביותר. כאילו לא לחשוב את זה. ולהפך, לתת למרכז דרמה מעשה טוב ביותר. מעשה אחר שהוא כמעט מיידי, אנחנו לא יכולים לפגוע בבודה, אנחנו אפילו לא יכולים לנסות לפגוע בבודה, כי אין בודה בעולם שלנו היום, אז המעשה שקרוב לזה זה לפגוע מתוך כעס או מתוך שנאה בדימויים של הבודה, בפסלים או בתמונות של הבודה. כמו למשל שדובר עכשיו שהטליבן באפגניסטן הלכו והשמידו פסלים של הבודה, שהיו חצובים בצלע שם באפגניסטן, מעשה חמור ביותר, כמו שעבידה מקושה מתארת. התוצאה של המעשים האלה, שהם כאמור כמעט מיידים, גם היא גיהנום, אבל לא הדרגות הקשות ביותר של גיהנום. אנחנו פחות או יותר את העניין הזה סיימנו, ויש עוד כמה שאלות שמתעוררות, יש דיון בסוגיות. אולי לפני שנעבור לדיון הזה, אם יש שאלות, עד כאן. כן, עכשיו יש פה שאלה שנטע שואלת, אני מניחה שאת מתכוונת לעניין של דרמה פרוטקטור, היו למות שאמרו שצריך לכבד אותו ואחרים טענו שהוא מזיק ולא צריך לכבד אותו. האם לזה את מתכוונת? אוקיי. בעצמי במישרים לא הייתי מעורבת בזה, אבל כן שמעתי שיש איזה דרמה פרוטקטור שהדלאי למה אומר שהוא מזיק ולמות אחרים אומרים שצריך לכבד אותו ויש פיצול ביניהם. לנו כאנשי מערב, העצה היא בכלל לא להיכנס לשם, בכלל לא להתקרב לשם. וכשמופיע כזה פיצוץ, שאנחנו רואים למות שאנחנו מכבדים, למות שונים, שכולם מכובדים עלינו ומקובלים עלינו, ואנחנו רואים פיצול ביניהם, צריך לספור שזה ריק, שזה לגמרי השלכה שלנו. ואם אנחנו רואים כזה פיצול, אם אנחנו חיים בתקופה שיש כזה פיצול, זה בגלל שיש קרמה קשה מאוד שלנו שעכשיו מפשילה, ואנחנו רואים את זה. והתשובה שלנו לזה צריכה להיות כבוד עצום למורים שלנו. לתת הרבה כבוד והרבה אהבה למורים שלנו ולדאוג לאחד סנגות בסביבה שלנו. ומשם זה בא, מזה שעשינו את העבירות האלה בעבר, כשזה מפשיל, אנחנו או שמוצאים את עצמנו בסנגה מפוצלת, או שאנחנו רואים מחלוקת בין המורים שלנו. זה אינדיקציה לכך שיש לנו שם קרמה שמרשילה, ומוטל עלינו לעשות את האנטידוט של זה, לעשות את ההפך. כמה דוגיות בקשר לזה, והדיונים נמצאים ברידינג שלכם. אז מישהו שואל, רגע, עכשיו מניתם לנו 5 מעשים שהם חמורים ביותר, אבל לא אמרנו בשיעורים קודמים שהבודה אמר שהמעשים המנטליים הם החמורים ביותר, שהמחשבות הרעות הן החמורות ביותר. אז כאילו מישהו שואל, אז תחליט מי חמור ביותר. אז התשובה היא לאט לאט, לא להתבלבל. כשאנחנו מדברים על 5 המעשים המיידיים, אנחנו מדברים ברמה אחת, כשאנחנו מדברים פה על המעשים המנטליים הם החמורים ביותר, אנחנו מדברים מבין 10 המעשים הרעים, 10 המעשים שמהווים עבירה על כללי החופש, מביניהם 3 המעשים שקשורים לעבירות מנטליות, מספר 8-9-10, שזה החמדנות והרצון הרע והבורות, אלו הם החמורים ביותר. בדירוג הזה הם חמורים ביותר. זה פשוט סיווגים שונים ודירוגים שונים. אחר כך מישהו בא ואומר, אבל האם לא לימדת קודם שהמעשה החמור ביותר זה המעשה של השקפה לא נכונה, של בורות, זה שמכחיש את קיום חוקי הקרמה? הרי אמרנו שזה החמור ביותר. אז אותו שואל, התשובה היא כן, גם אתה צודק. הוא החמור ביותר, אבל לעומת מה? באיזה דירוג אנחנו מדברים עכשיו? אז פה התשובה היא שהוא החמור ביותר מבין 5 השקפות לא נכונות, 5 השקפות שגויות שיש לנו. אז זה עוד לא מנינו, אז נמנה אותם עכשיו. אז כאמור, כשדיברנו בעבר על לוקטה, על המעשה השגוי של הכחשה של חוקי הקרמה, הוא החמור ביותר מבין 5 השקפות שגויות, והראשונה שבהן היא ההשקפה השגויה של קיצוניות. השקפות קיצוניות. בקורס מספר 1 דיברנו על 2 השקפות קיצוניות. האחת רואה דברים כקיימים בזכות עצמם. זאת הקיצוניות שלתוכה נופל כמעט כל אדם שלא לומד דרמה. כמעט כל אדם שלא פוגש דרמה או לא למד דרמה, חושב שדברים קיימים בזכות עצמם ומופיעים בזכותם הם. אז זה הקיצוניות האחת. הקיצוניות השנייה קוראת לאנשים שלמדו דרמה, אבל לא קיבלו הוראה נכונה על ריקות. אז האנשים האלה שומעים על ריקות ושומעים שהקיום של דברים הוא לא כפי שזה נראה לנו, ואז אומרים, אז אם ככה, אם זה לא כפי שאני רואה את זה, אז זה לא קיים. אז זה בכלל לא קיים. אז הכל אשליה. אז הכל לא חשוב. אז הכל סתם מגדלים פורחים באוויר. זאת הקיצוניות של הניהיליזם. וביחד שתי הקיצוניות האלה נחשבות להשקפה השנייה מספר 1, השקפה של קיצוניות. וכאמור, כשאנחנו מדברים על דרך הביניים, על המדיאניקה, מדבר על ללכת בשביל האמצע בין שתי השקפות הקיצוניות האלה, ומאוד להיזהר לא ליפול לאף אחת מהן. השקפה השגויה השנייה, באנגלית אנחנו אומרים perishable view, זה השקפה ברק השמד. וזה השקפה שאדם מסתכל על עצמו, ומסתכל על מה ששייך לו, ורואה בהם דברים שקיימים בזכות עצמם. זאת אומרת, אני רואה את עצמי כקיימת בזכות עצמי, ורואה את החלקים שלי כקיימים בזכות עצמם. וההשקפה שבה אדם תופס את עצמו כקיים בזכות עצמו, כשאני מדברת על אני, כשאני אומרת אני, יש את האני הקונבנציונלי, יש את האני שאני אומרת, זאת החולצה שלי. זה האני שדרכו אני מתפקדת. זה האני שאיתו אני מתפקדת. אני אומרת, זו החולצה שלי, זה הספל שלי, זה הכיתה שלי, זה המחשב שלי. זה פונקציונלי, זאת אמת קונבנציונלית, זאת ראייה קונבנציונלית של האני, ואין בה שום רע. אנחנו צריכים אותה כדי לתפקד. וזה כתוב בכתובים. כשהבודה הולך עם הקערה שלו לאסוף את האוכל בכפר, אז הוא אומר, זאת הקערה שלי. וזה בסדר. אז זה פן אחד שעומד קונבנציונלית, שאין בו רע. שהוא לא זה שגורם לנו את הבעיות. מה שגורם לנו את הבעיות, זה התפיסה שלי את עצמי, כמשהו שקיים בזכות עצמו. ויש לזה הרבה אימפליקציות, ודיברנו על שישה פנים שונים של זה. זה אותו משהו, שאם אני הולכת ומחפשת איפה זה אני הזה, מה זה, זה היה, זה הרגל, זה הגוף, לא, זה המים, לא, זה המים והגוף ביחד, לא. אם אני הולכת ועושה אנליזה, מתיישבת וחושבת איפה אני הזה, אז אני לא אוכל למצוא אותו. אם מישהו יושב ועושה אנליזה, לא יוכל למצוא את האני הזה. אבל אני חיה כאילו שיש אני כזה, וזה מתבטא, למשל, כשמישהו פוגע בי, כשמישהו מעליב אותי. אז אני מתקוממת כנגד האלבון, זו שנעלבת, זה בדיוק האני שאני נאחזת בו. באני שהוא מסולף, שהוא דנזין, שהוא לא קיים באמת. ההסתמדות הזאת היא זו שמשומרת אותי בסמסרה. אז זה החלק הראשון של מספר
2.
החלק השני של מספר
2.
זה להתמד לחלקים שלי, ודיברנו על זה בעבר, זה הגוף שלי, זה היד שלי, זה המיינד שלי, משהו שלי, זה החלק השני של ההשקפה השגויה הזאת. שאלתם אותי, למה לא מספיק רק הראשון, למה צריך גם את השני, למה לא מספיק להיפטר מן ההשקפה השגויה של עצמי, וגם צריך לעבוד על החלק של שלי, וזה קשור לתפיסה שלנו, של דברים מחוץ לי, כקיימים בזכות עצמם. צריך גם להיפטר מלראות את עצמי כקיימת בזכות עצמי, וגם דברים מחוץ לי כקיימים בזכות עצמם. כשעוברים לגוף האנרגטי שלנו, למערכת הערוצים שלנו והצ'קרות שלנו, זה מתאים לחלקים שונים במערכת הזאת. ואת כולם צריך בסופו של דבר לנקות. אז זה מספר
2.
השקפה שלישית, שקויה, היא השקפה שאדם חושב שעל ידי התרגול של כל מיני סיגופים למיניהם, הוא יכול להגיע להערה. ופה יש דוגמה שמביאים במקראות, שמתייחסת להשקפה שהייתה קיימת בתקופתו של הבודה, בתקופה קדומה בהודו, שהיו מורים שלימדו שאם אדם יפתח יכולת מדיטטיבית מאוד מאוד גבוהה וריכוז מאוד גבוה, ואחר כך יציל את עצמו מיצוג גבוה בצורה מסוימת, שהוא ייפול על מין כלשון משולש כזה, וששלושת הלהבים של הכלשון יחברו בדיוק דרך שלוש נקודות מסוימות בגופו, אז הוא יגיע להערה. אז זה מין הפרקטיס שהוא לגמרי מוטעה, שאין לו שום קשר להערה. יש כל מיני פרקטיסות שרואים, למשל, כל מיני סיגופים, רואים תמונות של אנשים, אני ראיתי פעם, הולכים ברחובות ומכים את עצמם, או כל מיני צומות ממושכים. כל הרעיון הזה של סיגופים למיניהם, זה השקפה שגויה מספר 3. השקפה שגויה מספר 4, זה שיש למישהו השקפה שגויה, אבל הוא נורא מתגאה בהשקפה הזאת. זאת אומרת, אני בטוח שאין חיים קודמים, אין חיים באים, אין גלגולים, אין חוקי קרמה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואדם גם מתגאה בזה. מרגיש שחצנות בנושא הזה. והשקפה השגויה מספר 5 היא השקפה השגויה הקלאסית, היא מה שקראנו לוקטה בעבר, זה ההכחשה של חוקי הקרמה. אז מבין חמשת ההשקפות השגויות האלה, החמורה ביותר היא מספר 5, השכחה של חוקי הקרמה. אחר כך יש עוד שאלות אחרות שנשאלות שמה. אחת התוצאות של מעשה לפי אבידמה קושה, ואמרנו שזה לא מקובל באסכולות הגבוהות יותר, זה שיש איזה אורה שנותרת סביב הבן אדם. ואם המעשה הוא חיובי מאוד, כגון לקחת נדרים, אז יש אורה שהיא מאוד חיובית. ואם זה מאוד שלילי, כגון אדם לוקח על עצמו להיות שכיר חרב, אז יש שלילה שהיא מאוד שלילית. ואז אנשים בעולם של האבידמה קושה, של הוויבשיקה, שואלים, מה אם מישהו עשה שתי עבירות מיידיות? אז מה קורה עכשיו לעילה שלו? וההחלטה היא שאם ככה, אז העילה שלו היא יותר חזקה, היא כפולה בעוצמתה. אחר כך מישהו שואל, אז אנחנו אומרים שהעבירות האלה נחשבות מיידיות, זאת אומרת שבעקבות ביטוי העבירות האלה, אדם נופל ישר לגיהנום בחיים הבאים, אז עכשיו מה אם הוא רוצה יותר מעבירה מיידית אחת? אז איך הוא יענש? הרי אם כל אחת אומרת שמיד נופלים לגיהנום, לא יכול להיות שהוא יפול פעמיים מיד. אז יש כאלה שאומרים שבעצם הוא נופל פעם אחת לגיהנום, ונותנים דוגמה, אחד מהסוגי הסבל הנורא בגיהנום, ושאדם שוכב שמה ובא עם השומרים של הגיהנום, ומציירים קווים על גופו, ואחר כך חותכים אותו לאורך הקווים האלה, והוא סובל מאוד. או שהוא נשרף בחלקי גופו. אז כתוצאה אם הוא רוצה שתי עבירות, אז גופו הרבה יותר גדול, גופו כפול בגודלו, ואז הוא סובל יותר. ואז בא מישהו אחר, הוא אומר, לא, 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 זה שטויות, זה לא ככה, ומה שבאמת קורה זה שהוא נופל פעמיים לגיהנום, אבל זה אחד מיד אחרי השני. איפה אנחנו רוצים להיות, באיזה צד של הסוגיה, אני אשאיר לכם לבחור. כן. זה בעצם הדיון שלנו בחמש האווירות המיידיות, ובאופן כללי אני חושבת שלקחת לחיים שלנו מכל זה, זה העניין של פיצול בסנגה, זה העניין של כבוד גדול להורים, לגמול חסד להורים, לגמול חסד למורים, לגמול חסד ללמוד, להיזהר מרחק רב, לא רק שלא לפגוע, אלא ללכת לכיוון ההפוך, לדאוג להביא עד כמה שיותר טוב לדרמה ולמי שמקדם את הדרמה. שאלו?
תכף לי שאלה. הגישה הזאת של להימנע מעבירה בגלל שאני עלול להגיע לגיהנום, למשל. אין פה אמונה של אני שקיים בזכות עצמו?
כן. כל עוד לא ראינו ריקות ישירות, ואפילו הרבה אחרי זה, יש לנו אחיזה באני. האחיזה הזאת באני הזה, שהוא שקרי, נשארת איתנו הרבה זמן בקריירה שלנו, אפילו אחרי שראינו ריקות ישירות. מה שקורה כשרואים ריקות ישירות, למשל, זה שאדם מאבד את האמונה האינטלקטואלית באני הזה שקיים בזכות עצמו. אבל עדיין הדברים מופיעים בפניו כקיימים בזכות עצמם, כל האני שלו. ואז יש לו את כל הדרך הרביעית, ה-habituation, להיגמל מן ההרגלים הרעים. עד אז, אנחנו כוללים לחשוב בתורה שיש בה מידה של self-existence. מידה הולכת ופוחתת במשך הזמן, אבל קיימת שם עד שלא נגיע לרמה של הרהט. אז עד אז, המחשבות שלנו נגועות בזה. וכל מה שמלמדים פה, מלמדים לאנשים שלא הגיעו. אפילו כשאנחנו מדברים על ריקות, אפילו כשיש לנו הבנה טובה ונכונה של ריקות, עד שלא הגענו לראות ריקות ישירות, עדיין הריקות היא בשבילנו מושג שהוא דואליסטי. אנחנו חושבים על הנצורה שהיא self-existent, כי קיים בזכות עצמו. אנחנו חושבים על המים כי קיים בזכות עצמו, גם כשאנחנו מדברים על הריקות של המים. זה הכללה של סמסרה. ויחד עם זה, זה כל מה שיש לנו כרגע. זה הכלים שיש לנו כרגע, זה המים שיש לנו כרגע, לעבוד איתו. ומאסטר שנטידבה, בפרק מספר 9 שלו, על חוכמה בספר שלו, יש שם ויכוח בינו ובין זה מתנגד, שבא ואומר, איך אתה יכול בכלל להגיע לריקות, אם אתה כל הזמן חושב על ריקות בצורה שהיא self-existent. הוא אומר, נכון, זה ככה, אין לנו כרגע ברירה אחרת, ובכל זאת, עקב העבודה שאנחנו עושים, אז רעים יפשילו וניפטר מן הראייה השגויה הזאת. דיברנו על קרמה שחורה וקרמה לבנה לפני שני שיעורים. בשיעור מספר 7, אתם זוכרים? דיברנו על קרמה שחורה, מעשה שלילי, שאדם עושה, אדם נמצא בסמסרה, שנמצא בעולם התשוקות. דיברנו על קרמה לבנה, שזה מעשה חיובי, מעשה שנעשה על ידי ייצור שהוא כבר לא בעולם התשוקות. זה אדם שהוא לא סובל בזמן שהוא עושה את המעשה, והמעשה הוא מעשה חסד. ודיברנו על קרמה מעורבת, שזה קרמה של מעשה חסד, שעושה אדם שנמצא בעולם התשוקות. דיברנו על קרמה טהורה שהיא לא שחורה ולא לבנה, ושמתפקדת לטהר קרמות שחורות ולבנות. ואמרנו שכשמדברים על קרמה טהורה, אין את הגורם של ההפשלה, אבל יש את התפקוד של לטהר קרמות לבנות ושחורות. ואז השארתי אתכם עם השאלה, ברור לנו למה צריך לטהר קרמות שחורות. לא כל כך ברור מה רע בקרמות הלבנות ולמה צריך לטהר אותן. אז זאת השאלה שאז לא ענינו וננסה לענות עכשיו בקיצור. איך מגיעים לעולם הזה של צורה ועולם של חוסר צורה, מה שקוראים פורמלם ופורמלס רם? הפורמלם והפורמלס רם הם עדיין בסמסרה, הם לא מחוץ לסמסרה, אבל הם מחוץ לעולם התשוקות. אז מדובר על חלוקה של הסמסרה לשלושה חלקים, עולם התשוקות, עולם הצורות ועולם של חוסר צורה. מגיעים לעולם של הצורות ועולם חוסר צורה דרך מדיטציה מאוד מתקדמת, דרך ריכוז הולך וגדל. אבל גם אנשים שמגיעים לשם דרך מדיטציה מתקדמת עדיין לא נפטרו ממידה מסוימת של השתוקקות לסמסרה, וזה מה שמשמר אותם בסמסרה. מה ששמר אותנו בסמסרה זה השתוקקות להישאר בסמסרה. אם תזכרו שדיברנו על הלמרים בקורס מספר 1, דיברנו על הפרקטישנר עם ההיבט הצער, שהוא מתאמן בדרמה על מנת לברוח מן העולמות התחתונים. דיברנו על הפרקטישנר עם ההיבט הבינוני, שמתאמן בדרמה על מנת לגמרי לצאת מסמסרה. ואחר כך דיברנו על הפרקטישנר בהיבט הרחב, שהוא רוצה לצאת מסמסרה ורוצה להוציא גם את כל האחרים מסמסרה. אז פה, אם נתרכז רגע בפרקטישנר עם ההיבט הבינוני, הוא רוצה לגמרי לצאת מסמסרה. הוא רוצה לצאת מעולם התשוקות, מעולם הצורות ומעולם של חוסר צורה. האדם שנמצא בעולם של הצורה ושל חוסר צורות, לא תמיד קל לו לזהות שהוא עדיין בסמסרה. כי זה מצב של מיינד שהוא מאוד טהור. ברמות האלה של פרקטיס, אדם איבד את מרבית ההשתוקקויות שלו. בגלל זה אנחנו אומרים שהוא מחוץ לעולם התשוקות, לא מעניין אותו העולם החומרי, לא מעניין אותו העולם החושי. כשהוא מגיע לעולם של חוסר צורה, בכלל שום דבר חומרי לא מעניין אותו, עד כדי כך שבגלל שהוא איבד לגמרי שום רצון ושום השתוקקות לצורה, הוא מגיע למקום ש... יש מיינד ואין צורה ואין גוף. צורים בעולם הזה אין גוף. אי אפשר לקרוא להם בני אדם אפילו. זה מיינד בלי גוף. הם למעשה לא בני אדם, הם נחשבים בדירוג של האלים. כאמור, קרמה לבנה מבצע יצור שנמצא באחד מהצורות קיום האלה, ובצורות הקיום האלה עדיין הם לא הולכו מסמסרה. אז לכן גם קרמה לבנה תגרום סבל. גם אם באותו זמן היצור שמבצע את הקרמה לא סובל, היא תגרום סבל, מכיוון שבסופו של דבר הוא ייפול בחזרה. הוא עדיין נשאר בסמסרה. כל עוד הוא בסמסרה, אין ודאות לאן הוא יגיע. כשתגמר הקרמה שלו להיות בעולם הטהור הזה של חוסר צורה, הוא יכול ליפול בחזרה לעולם התשוקות. הוא אמנם נופל. סבון קרינפוצ'י אמר שרוב האנשים שמתרגלים דרמה, אחרי שלמדו קצת והבינו קצת, מתפללים ומניחלים לצאת מסמסרה. אבל בעצם, כמעט לכל הפרקטישנר של דרמה, גם אלו שאומרים שהם רוצים לצאת מסמסרה, נשאר איזה שמץ של השתוקקות לקיום הסמסרי. והשמץ הזה הוא בדיוק הדבר שישמר אותם בסמסרה. והשמץ הזה, הפסיק האחרון של השתוקקות לסמסרה, מאוד מאוד קשה להיפטר ממנו, מאוד 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 קשה להתגבר עליו. כי היצור שהגיע לרמה הגבוהה הזאת המדיטטיבית, הוא חושב. חווה הרבה בליס, יש בו עונג עילאי, הוא מתבלבל, חושב שהוא בערה. יש שתי דרכים לפי אבידם הקושה, איך להתגבר על ההשתוקקות לחיים התמסרים. הדרך הראשונה נקראת הדרך הארצית. הדרך הארצית, אדם יושב ומפתח יכולת מדיטטיבית גבוהה, ומגיע לרמות מדיטטיביות מאוד גבוהות. ככל שהוא עולה, המיינד נהיה יותר ויותר מעודן, יותר ויותר מרוכז. ככל שהמיינד יותר מעודן ויותר מרוכז, העונג יותר גדול. ואז התענוגות של הרמה הקודמת נראים לאותו אדם גפים. אנשים מגיעים לרמה שלא מעניין אותם בכלל מין למשל, לא מעניין אותם אוכל. כי זה מאוד גס ברמה שהם הגיעו אליה. העונג שהם חווים ברמה שהם הגיעו אליה, הוא עולה בהרבה על הדברים שיכולים לחוות מאוכל ומין למשל. כל התרכזות כזאת בכל רמה כזאת, מהווה סיבה קרמי לעלות לרמה הבאה. אפשר לעלות, לעלות, לעלות. אפשר להגיע גבוה מאוד, אבל עדיין לא יוצא מסמסרה. זאת הדרך הארצית. מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת, כי מאוד בקלות יכולים לפעול לבלבול ולחשוב שהגענו כבר, שאנחנו כבר בהערה, בעוד שסך הכל אנחנו עדיין בעולם הסמסרה, פשוט ברמות הכי גבוהות שלו, וכשהקרמה של זה תיגמר, ניפול מחזרה. יש רק מצב אחד שמאפשר לנו באמת להימלט מהצדה הגרבטציוני של סמסרה, וזה הבנה ישירה של ריקות. בשביל לחוות ריקות ישירות, אין צורך להגיע לרמות הכי גבוהות כשתקענו קודם של מדיטציה. יש רמה מאוד מסוימת שהיא גבוהה בפני עצמה, אבל היא לא שמה בז'ניאנה התשיעית, אלא היא בעצם בז'ניאנה הראשונה, עוד רמה מסוימת בתוך הז'ניאנה הראשונה. ואנחנו מדברים פה עכשיו על הדרך שהיא לא ארצית, על הדרך שאיננה ארצית לעזוב את הסמסרה. וזו הדרך של הבנה ישירה של ריקות. במצב המדיטטיבי הספציפי הזה, זה מצב ספציפי מאוד ברמה הראשונה של הדיאנות. ברמה הזאת, המיינד מאוד מרוכז, יש סמאדי, יש ריכוז עצום, יש בהירות גדולה למיינד. זה המצב שבו אדם יכול להשתמש במה שהוא למד. בשביל זה אנחנו עושים את כל הלימוד. לומדים את כל זה עכשיו, כדי שכשמגיע במדיטציה שלנו הרמה הזאת, נוכל לרכז את הקרן לייזר הזאת המדיטטיבית על הלוקטה, על הראייה השגויה, על התפיסה הזאת של אני ועצמי, לעשות לה אנליזה, וזה נקרא ויפשיאנה. המילה ויפאסנה זה שיבוש של המילה ויפשיאנה בסנסקריט, או אולי זה גרסה פאלית לאותה מילה. בכל אופן, זה הויפשיאנה. כשכבר הגענו לריכוז חד נקודתי ברמה מאוד גבוהה, ברמה שמעבר לסמאדי, אז אנחנו עוברים לאנליזה, במיוחד עושים אנליזה על ריקות, על הגקצ'ה, על אותו דבר שאנחנו רוצים להיפטר ממנו, של האחיזה בעני. וזאת הדרך שמבטיחה שנצא מסמסרה, אם נעשה את זה. וזה קשר לדיון שלנו, למה אנחנו רוצים להיפטר מהקרמות הלבנות, למה אנחנו רוצים לטהר אותן, מכיוון שגם הן לא מוציאות אותנו מסמסרה. אז זו התשובה. אולי רק להוסיף כמה מילים ובזה נסיים. כשדיברנו על הרמות המאוד מעודנות האלה של המיינד, בדיאנות הגבוהות, יש מצב שנקרא מצב של שום דבר. כאילו התרוקן המיינד ממחשבות, שאנחנו אומרים שזה לא באמת אפשרי, אבל אפשר מאוד להתקרב למצב הזה. ואפשר להתקרב למצב הזה אם מתאמנים במה שנקרא לרוקן את המים ממחשבות. מנסים לעשות מדיטציה של לא לחשוב על כלום. זה מביא אותנו לאותו מצב שהשם שלו שום דבר, ושהוא לא באמת שום דבר. אנחנו עדיין סמסרה, עדיין יש צורה מאוד קלה של חשיבה שם, ויש פה סבל. צורות כאלה של מדיטציה מאוד לא מולצות, הן מאוד מסוכנות. הן מביאות לדרך הארצית, ומה שקראנו, הן לא מוציאות מסמסרה. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה לפתח ריכוז על אובייקט שהוא קדוש. למשל, אם מפתחים ריכוז על תמונה של הבודה, מעצם קדושת האובייקט מביא את המיינד שלנו מהר מאוד, מהר מאוד זה כמובן יחסי, אבל יחסית מהר מביא אותנו למצב שממנו נוכל לראות ריקות ישירות. לכן במסורת הטיבטית מדגישים מדיטציות על אובייקטים שהם קדושים. וככל שנוכל יותר לפתח ראייה בהירה ומרוכזת של אובייקטים קדושים, כך אנחנו מגבילים את הסיכוי שלנו להביא את עצמנו לאותו מצב שממנו נוכל לראות ריקות ישרות. כדי להגיע לשם כמובן לא מספיק להתיישב על הכרית. צריך להביא את החיים שלנו לכך שיתמכו בפרקטיס כזה. צריך שהחיים שלנו יהיו יחסית רגועים, שלא יהיו עסוקים מדי. צריך לפתח רננסיישן, שלא נרוץ אחרי דברים ארציים, שהם לא ימשכו אותנו כל כך, שנוכל לרכז את עצמנו בפרקטיס. צריך לשמור על רמת מותר גבוהה, כדי שלא יהיו דברים שרופצים על מצפוננו ושמונים אותנו מלהגיע לפיתוח גבוה של ריכוז מדיטטיבי וכך הלאה. וצריך לאסוף הרבה מעשי חסד, צריך לצבור את מכלולי החסד והחוכמה שדיברנו עליהם. והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה הרבה תפילות, הרבה תפילות ללמה, הרבה תחנונים. זה מה שמביא את הקרמה, זה שמשגורי את הדברים הקרמיים ויוצר את הקרמה, להביא את עצמנו לשם. ולקחת נדרים ולשמור על הנדרים ולשמור על היומן. כל המכלול של לימוד ושל פרקטיס ושל עשייה, הוא לא בא להביא אותנו למצב שאומנם נוכל לפתח את הכלים שדרושים כדי לראות ריקות ישירות. ונשאלה השאלה, עד כמה זה מעשי עבורי לעשות את זה ולהגשים את זה בחיים האלה? האם אדם רגיל יכול להגיע לשם? מי שעושה את כל הדברים האלה הוא כבר לא אדם רגיל. מי שעושה ומקדיש באמת את חייו לאימון בדרמה, לתהר את מעשיו, את מחשבתו, ללמוד, לפתח מדיטציה, מסירות ללמה, מסירות לדרמה, זה כבר לא אדם רגיל. אדם כזה, אם הוא הולך לפי השלבים, אם הוא יוצר את התנאים הקרמיים להגיע, הוא יגיע. האם הוא יגיע בחיים האלה? קשה מאוד להגיע בחיים האלה, אבל אם אתה עושה את הדברים בדיוק כמו שלמדת ומקפיד עליהם, הסיכוי שלך טוב. ההשוואה שנותנים זה כמו אדם שמחליט ללמוד להיות פסנתרן מעולה. האם אדם שמחליט להיות פסנתרן מעולה בהכרח יהיה פסנתרן מעולה? זה לא קל. אבל אם הוא עושה את האימונים הנחוצים ומוצא את המורים הנכונים ולמד מן המורים הנכונים, הסיכוי שלו לא רע. הסיכוי שלו לא רע. זה השוואה ממש ככה. יש כמות מסוימת של עבודה, יש דרך שפרוצה בפנינו, למדנו אותה כשדיברנו על מקור כל חסדי והסדנה של הכנה לטנטרה. השלבים פרוצים לפנינו. אם נלך לפי השלבים ונציית למורים ונעשה את זה בכנות ומתוך מסירות, נגיע, נגיע. צריך נורא להיזהר, לא לתת לספקות להרתיע אותנו. כי הספקות יש לנו כל הזמן, עד שלא נגיע לראות ריקות ישועות, אנחנו מקולעים להתנסות בספקות, והספקות לפעמים משולים למין שדים כאלה שבאים להרתיע אותנו מלטעות בדרך להערה. וזה תפקידם. תפקידם זה להגיד, אני לא, אין סיכוי, אז אני עוזב הכל. נורא מסוכן. אז בא ספק, תגידו לו, תודה שבאת, ועכשיו לך לנוח. ותמשיכו. יש את התמונה הידועה של הבודה, יש פסל של הבודה שמראה אותו יד ימין נוגעת באדמה. זה הד לסיטואציה שמתוארת בכתובים, שהבודה יושב שם מתחת לעץ, מנסה להגיע להערה, באים המרות, כל כוחות השאול באים ומתקיפים אותו. כל מיני פיתויים, כל מיני ספקות, כל מיני צרות באות ומתרגשות עליו, שהשדים שולחים לעברו על מנת למנוע אותו מלהגיע להערה, והוא מתנסה בהתנסויות מאוד קשות. והוא נוגע ביד ימין באדמה, והוא כאילו קורא לאדמה, הוא אומר, את העדה שלי, שאני יושב כאן, ואני אגיע להערה למרות כל הקשיים. הוא קורא לארץ להיות העדה שלו. אז לא לתת הצריקות לאכול בכם, לעשות את הפרקטיס. ולהגיע לראייה ישירה של ריקות.
אסומה בפרחים אדויה עם הסילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא אדויה ובנינים של כל חסד בן האתה בלבי שנה, וגם שנה תאהה. עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. עידן גורו, רק נאמן גדולה כאן ויפייה. או תעשייתי זורה ברוכה, ישלים עונה כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו בנו. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו.